a multiple of nun chet. Ot bet. לפי אותה המידה שכל יחיד מתעלה, שכל תכונתו האישית מזדקכת, כך הוא מטביע בתוכיות של האומה כולה את חלק האצילי שבו. והיא מתווספת על ידו באתרה של תפארת, ונעשית בכללה ראויה לאהבה ולדבקות של חן, על כן הצד הרוחני שבהתגברות הלאומיות, תלוי בזיכוך האישי של כל פרט. דיברנו על זה? בסדר. אחד מההבדלים הנמצאים בין לאומיותם של ישראל ללאומיות של כל עם ולשון, הוא שהיסוד הלאומי והרגשתו אצל כל עם ולשון, יש לו בפסיכיקה הלאומית אותו הערך של תביעה טבעית בפסיכיקה הפרטית, שהיא מתקדמת ומתגדלת יחד עם טבע הגידול, בלא פיתוח מיוחד. מה שאין כן, הלאומיות הישראלית היא מיוסדת על פי תביעה מוסרית גדולה ועמוקה, ותכונה מוסרית צריכה פיתוח לעולם, ואינה מתגדלת בטבע בעצמה. מהצד הלאומי הנמצא בהרבה מצוות של תורה בגילוי, ובכללות המצוות כולן בגניזה, נמצא קיום המצוות הוא היסוד המזין להחזקת כוח החיים של הלאומיות הישראלית, שעוצר בקרבו אותו החומר המזין של המוסריות הנדרש כדי להעמיד את התביעה הלאומית הכללית על מכונה. כן. קודם הרב מבחין בין הלאומיות של ישראל ללאומיות של שאר העמים. אהבת האומה הזדקקות לתכונות הלאומיות של כל עם ועם זה דבר טבעי, כמו שבאדם הפרטי יש טבע לפתח את האישיות שלו, האישיות שכרוכה בכל הסידור של חיי העולם הזה, רצון לעבוד, רצון להסתכר, רצון לבנות בית, רצון להיות אבא, רצון לבנות משפחה, רצון להיות מכובד. אלה דברים טבעיים שקיימים אצל כל אדם באופן טבעי, גם בלי לחנך אותו. גם בלי שאומרים לו צריך לבנות משפחה, אדם בעצמו מבין את זה, הוא זקוק לזה. זה שייך לטבע שלו. הוא צריך פרנסה, צריך עבודה, צריך כבוד, צריך חברתיות. כל זה שייך לטבע של האדם. כך יש גם טבע לאומי. אומה צריכה את הנכסים הלאומיים. אומה צריכה ארץ, וצריכה מעמד של כבוד בין העמים, וצריכה תרבות ושירה ומנטליות לאומית. כל אומה בעולם זקוקה להתפתחות לאומית שמעמידה אותה בתור עם מכובד וחשוב בעולם, וזה מתפתח באופן טבעי. גם בלי ללמד את האומה. האומה בעצמה, בני האומה, זקוקים ל... תרבות ושירה וכבוד לאומי והופעה צבאית וגבורה וכבוד של מלכות, כל מיני צדדים שאומה בטבעה זקוקה להם. הטבע הלאומי של עם ישראל הוא שונה. הטבע הלאומי של עם ישראל נועד לשרת את המטרה גילוי אלוקות בעולם. אתם עדיי נאום השם ואני אל. ריבונו של עולם רוצה שעם ישראל יגלה את האלוקות בעולם. על ידי עם ישראל לומדים להכיר שיש אלוקים. עם ישראל ההצלחות שלו כשהוא זוכה ללכת בדרך השם, הצלחות גדולות מאוד. וכולם יודעים, כמו שנאמן אומר, הננה ידעתי כי אין אלוקים בכל הארץ כי אם בישראל. כשעם ישראל חלילה נכשל, עוזב את דרך השם, אז הכישלונות שלו הם כל כך קשים, שגם הגויים אומרים, הנה, העם הזה עזב את השם, והשם עזב אותו חס ושלום, והשם הסתיר פניו ממנו, והגויים רואים את זה. אז הגויים, כשהם מביטים על עם ישראל, לומדים להכיר את רצונו של בורא עולם. את זה שיש בורא בעולם, שהעולם הוא לא הפקר. ואמרו הגויים אשר יראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה אשר חילה השם בה, גופרית ומלח שריפה כל ארצה, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מה חורי האף הגדול הזה? הגויים מסתכלים על עם ישראל, למה זה קרה לעם ישראל? איך יכול להיות דבר כזה? היה גר צדק שהגיע לפני שנים למרכז הרב, והגיע לרב צבי יהודה זצ"ל, זכיתי ללוות אותו בדרך, פעם ראשונה שהוא הגיע, והוא חיפש את היהדות, הוא היה בן של קצין אס-אס. וכשנודע לו, כשהוא גדל, מה שעשו ליהודים, זה לא נתן לו מנוחה. למה עשו ככה לעם ישראל? מה יש בעם הזה? הוא הלך ללמוד מי זה עם ישראל. נסע לאמריקה, למד שם, בסינסינטי, במרכז של הרפורמים, זה היה יותר קרוב אליו. היהודים החרדים נראו לו קצת רחוקים. הוא הלך ללמוד שם, ולמד להכיר את עם ישראל, והחליט להתגייר, ועבר גיור רפורמי. ואז נודע לו שהגיור הרפורמי לא מוכר. אז הוא בא לארץ לברר מה ההבדל, מה הגיור האורתודוקסי. אז הוא הגיע לרב צבי יהודה, וכאן, ברוך השם, זכה לא רק לעבור גיור טוב, אלא אחר כך, משך שנים שלמד בישיבה, נשא אישה יהודיה, גדל בתורה, היה רב של הטכניון בזמנו, הגיע להשגות גדולות, ברוך השם. וזה אפילו דרך הצרות שעברו על עם ישראל. הוא הבין שיש כאן אלוקים, יש כאן ריבונו של עולם שמשגיח על הכל, וצריך להבין למה זה כך. הגויים מתבוננים עלינו, אנחנו המשקפת שדרכה הם רוצים להכיר את ריבונו של עולם. והלאומיות של עם ישראל היא לא לאומיות רגילה. זה עם שדרכו מכירים את אלוקים. עם שדרכו נפגשים עם אלוקים צריך להיות עם שגם הלאומיות שלו היא לאומיות מוסרית, רוחנית, היא לא לאומיות רגילה. מי שנועד להיות כלי שמעביר את דברי השם לעולם, הוא צריך להיות נביא. נביא זה לא יכול להיות אדם רגיל שהשם מדבר איתו, לך ואמרת לעם הזה. נביא צריך להיות תלמיד חכם ומצוין בתיקון המידות, וצריך להיות טהור וקדוש. אין הנבואה שורה אלא על חכם, גיבור, עשיר וענב, וכמו שהרמב"ם מסביר, גיבור, עשיר וענב, הכוונה לשלמות המידות, יחד עם חוכמה. אין נביא שהוא עם הארץ ויהיה נביא, אין דבר כזה. בשביל להיות כלי, למרות שהוא רק כלי, הוא מעביר את דברי השם, מה זה חשוב? שהשם מדבר עם היהודי הכי פשוט, אבל זה לא כך. מי שנועד להיות כלי לקודש, צריך להיות כלי ראוי לזה. אנחנו כעת קוראים בפרשיות של התורה, על הכהנים, ואחר כך נלמד עוד בספר ויקרא, על השליחות של הכהנים, וממילא גם על הצורך של טהרה וקדושה יתרה, שהם מחויבים לנהוג בעצמם. אי אפשר שאדם רגיל יבוא ויעבוד במקדש. הזר הקרב יומת, נאמר אפילו על דוד מלך ישראל. בשביל להיות כהן צריך להיות בן מבטן ומלידה של אהרון הכהן, ושעבר דרך נישואים כשרים ודרך כל מה שראוי לכהונה, ואז יכול להיות כהן. וכך כל מדרגה ומדרגה. אין נבואה שורה בחוץ לארץ. למה אין נבואה בחוץ לארץ? הקדוש ברוך הוא לא יכול לדבר בחוץ לארץ? הוא יכול לדבר, אבל האדמה לא ראויה. אי אפשר לדבר במקום תמה. מקום שהוא לא ראוי, לא יכול להיות. הוא לא ראוי לתורה. צריך הכנה לתורה. הכנה לקדושה. עם ישראל הוא הכלי של הקודש העליון בעולם. ובתור שכזה, צריך להיות שהלאומיות שלו תהיה לאומיות מוסרית, רוחנית. אנחנו לא יכולים להיות עם של פרוצים ונגועים בכל מיני קלקולים של מידות רעות, ואם זה להיות גם עם השם, קיבלנו תורה. לא. אלה ישראל, רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. מי שאין לו את התכונות האלה, לא שייך לקבל תורה. כך אנחנו אומרים בתהילים, מגיד דבריו ליעקב, חוקם ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל גוי. למה השם לא עשה חן לכל גוי? מה אכפת לקדוש ברוך הוא לדבר עם עמים אחרים? אולי שהשם יבחר איזה עם שיהיה. או לבחור את אדום, את מואב, את עמון. מי שירצה לשמור תורה, השם יקבל אותו. אבל זה לא כך. השם נתן את כל ספר בראשית, כדי שנדע שלהיות יעקב שמקבל תורה, צריך להיות בנים של אברהם, יצחק ויעקב. עם כל האמונה ויראת שמיים והטהרה המוסרית, אי אפשר שאדם יהיה לא מוסרי והוא יבוא לקבל תורה. זה לא הולך. צריך שהכלי יהיה כלי טהור. במקדש אנחנו יודעים שכלי טמא מבטל את העבודה, פוסל את העבודה. ככל שהייעוד הוא גדול, זה מחייב שגם הכלי יהיה ראוי. אם כך, הלאומיות של ישראל, שהיא כלי של הקודש האלוקי, חייבת להיות לאומיות רוחנית, מוסרית, מלאת צדק. זה לא דבר שמתפתח באופן טבעי. זה לא כמו הלאומיות של כל עם, שמתפתחת באופן טבעי. תכונות רוחניות צריך לחנך, צריך לטפל. להיות מוסרי, זה לא נולדים עם זה. אפשר להיוולד עם הכנה למוסר, עם רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, אבל אחר כך איך לגמול חסדים צריך לטפח כל הזמן. צריך ללמד, לחנך ולהכשיר את כל הכלים, ללמוד ללכות צדקה. גם אדם ירצה לעשות צדקה ויש לו לב טוב, צריך לדעת, ללכות צדקה, איך הצדקה תהיה שלמה וראויה בדרך הנכונה ביותר. 8 מעלות לצדקה, זו למעלה מזו, צריך ללמוד את זה. אם לא לומדים את זה, יכול להיות שעם הלב הטוב ביותר, ועם הרצון הטוב והמידות הטובות, אדם לא עושה את הצדקה כמו שצריך. כדי לפתח את הצדקה, צריך למסד אותה דרך חינוך. אותו דבר טהרה. אדם מרגיש את הצורך בטהרה, הוא מרגיש שלפני כניסה למקדש צריך טהרה, אבל כמה טהרה ואיך טהרה, ויש מדרגות, תלוי באיזה טומאות, יש טומאת מת, יש טומאת נגעים, יש טומאת שרצים, ולכל טומאה את הטיפול שלה, זה צריך לימוד. בלי זה אנחנו לא מכירים את מדרגות הטהרה. טהרה זה דבר שהוא לא טבעי לחיי העולם הזה, זה דבר שהוא התעלות מעל התכונות של העולם הזה. לשם כך צריך לימוד. ולכן ההתפתחות של עם ישראל היא לא טבעית. לא כמו שבכל העמים ההתפתחות של התכונות הלאומיות עובדת לבד, באופן טבעי, זה הכל זורם, הטבע בעצמו פועל ומכוון את האומה, כמו שהטבע מכין את האדם. הילד מתגדל והוא באופן טבעי בגיל מסוים, כמו שהרמב״ם כותב הקדמה לשמונה פרקים, בגיל מסוים הוא רוצה כסף, בגיל אחר הוא רוצה כבוד, בגיל אחר הוא רוצה הערכה. כל גיל וגיל, יש גיל של אוכל, כל גיל וגיל לפי מה שהוא, וזה בא באופן טבעי. כך גם ההתפתחות הלאומית של העמים היא מתפתחת באופן טבעי, לא צריך לחנך לזה. בעם ישראל לא כך. עם ישראל בלי חינוך, בלי השקעה, גם הלאומיות שלנו לא תתפתח. הלאומיות של עם ישראל זקוקה לטיפוח, זקוקה לעיבוד, להכשרה, לדעת איך להיות יהודי, צריך ללמוד את זה. אי אפשר להסתפק ברצון טוב ולב טוב, ושהטבע יוביל אותנו. הטבע יכול להוביל אותנו, אבל למדרגות מוסריות צריכים הרבה חינוך ולימוד. זה א'. בשביל לברר את הערכים המוסריים ולדעת מדרגה למעלה ממדרגה, בלי לימוד אי אפשר להבין את זה. אנחנו יכולים לטעות ולהחליף בין המדרגות. אפשר לחשוב שלתת מתנה זה יותר טוב מאשר להלוות. הלכה בצדקה אומרת שההלוואה יותר מעולה ממתנה. כי בהלוואה אתה לא מבייש את האדם. נכון שמצדך נראה כאילו שנתת פחות, אבל כיוון שהמטרה של הצדקה היא לבנות את האדם, ולא להראות כמה שאתה טוב, אלא העיקר זה להציל אותו מהירידה שלו, כשאתה נותן לו הלוואה, אתה מרים אותו, אתה עוזר לו להשתתף בבניין של עצמו. והוא יותר מכובד, יותר שלם באישיות שלו. שלזה אתה לא תגיע בזה שאתה נותן לו מתנות. אז לפי השכל שלנו, היינו אומרים שמי שנותן מתנה הוא יותר גדול ממי שרק נתן הלוואה. בא הלימוד המוסרי ואומר לנו לא, שעדיף לבנות את האומה בצורה יותר מוסרית על ידי זה שכולם יעבדו וכולם ישתתפו בבניין של עצמם ולא רק לתת להם את הכל מוכן. כן, כן. אז מתוך זה, אכן יכול להיות שיש יהודים שלא אוהבים את עם ישראל. והם לא קשורים לארץ ישראל. יהודים ששומרים תורה ומצוות, אבל לא למדו מספיק על ארץ ישראל, אז הם יכולים להגיד שזה לא משנה להיות בארץ ישראל או בחוץ לארץ, העיקר להיות יהודי טוב, מה זה? להיות קשור לאדמה? זה קטנוני. מה זה? יש אדמה מסוימת, הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. יש הבדל בין לגור באמריקה או לגור בארץ ישראל? אם לא לומדים את זה, אז אנחנו רואים היום שמה שאצל כל העמים יש אהבת המולדת, בישראל זה לא מספיק מפותח. יש חצי מהעם היהודי גר בחוץ לארץ, כשחלק גדול יכול לעלות לארץ ולא עולה. אצל אומות אחרות זה לא יכול להיות. שרוב העם, מילא אחוז מסוים, אבל רוב העם יצא מהארץ שלו. יש יהודים בתוך הארץ שלא מבינים למה אנחנו רוצים את כל הארץ, למה לא מוכנים לתת חלק לאחרים, מה זה כל כך חשוב, העיקר אהבת האדם, צריך שלום, למה מלחמות. הם לא מבינים את השליחות של עם ישראל, הטבע הפשוט שיש לכל עם ועם, שאף עם לא יסכים. תאמר כעת לצרפתים, יש שם קרוב ל-20% מוסלמים שהגיעו לצרפת. תנו 20% ממדינת צרפת למוסלמים. זאת אומרת, הם רוצים שם מדינה מוסלמית. תראה מה שיגידו הצרפתים. באופן טבעי, בלי חינוך ובלי כלום. ורק בישראל זה לא מפריע. לא מפריע לאנשים שלוקחים חלק מהארץ ומוסרים אותה לגויים. העיקר שבחלק השני אנחנו נמצאים. זה אומר שבלי בניין ועבודה אי אפשר להגיע לזה. זה לא אמיתי. נכון. הקשר שלנו עם ארץ ישראל זה לא בגלל ביטחון. גם כשלא היה ביטחון, יהודים באו לארץ. כן. רגע, רגע. אותו דבר? כן. ההכנה היסודית עוברת בטבע, אבל הפיתוח שלה, יכול להיות שאדם חושב שחסד זה לרחם על מישהו שעובר עבירות, ולא להגיד לו שזה לא יפה כדי לא להעליב אותו. כדי לא לצער אותו, והוא חושב שזה חסד. ויכול להיות שהוא חושב שצדק זה לקחת מהעשיר ולתת לעני בכוח, שזה גזל. יש לו מידה של חסד ויש לו מידה של צדק, אבל הוא לא מבין אותה. כן. כשעם ישראל מחונך כמו שצריך, עם ישראל לעולם לא יחליף את המקום המדבריות שבארץ ישראל עם פלטרין של חוץ לארץ. בחרתי הסתופף בבית אלוהי, אומר שם המדרש על הפסוק הזה, שאפילו סיפוף של חרובים בארץ ישראל עדיף על ארמונות בחוץ לארץ. אז זה כשלומדים, כשמכירים מהי קדושת ארץ ישראל. אבל כשלא לומדים, בצד הטבעי עלולים לחשוב שאין הבדל. גרים כאן, גרים שם, העיקר שאני אדם טוב ואני נאמן לשם ואני רוצה לעשות את רצונו. ומה זה חשוב? כן, אבל אם הם נמצאים במקום מסוים, אז הם מרגישים את הנאמנות לאותו מקום. אם אחר כך האומה שלהם תעבור, למשל לעם האנגלי, הוא במקור עם גרמני, זה לא עם שבא מאנגליה. זה מהשבטים של הגרמנים, זה שבט אחד שפלש לאנגליה. והם מרגישים שהם זה שלהם כעת. הם לא חושבים על עצמם שהם שייכים לאיזה דרום רוסיה שמשם באו הגרמנים. אבל כעת הם מזדהים עם המקום שלהם, והם יודעים שהם אנגלים, ואנגליה זה שם, אז הם שם. ויהודים, כשהם בארץ ישראל, זה מאוד קל להם לצאת לחוץ לארץ, זה לא מפריע להם בכלל. כשיהודי שמבין את הערך של ארץ ישראל, הוא חושב 100 פעם לפני שהוא ייסע לטיול או ליציאה מהארץ, אפילו ליום אחד. כן. עם ישראל מבין את הערכים שלו, אבל לא בשלמות, לא בצורה שהטבע אצל עמים אחרים מגיע לשכלול יותר חזק מאשר אצלנו, שזה במדרגה נמוכה. בלי תורה זה נשאר נמוך, ואז בקלות בגלל לחץ מסוגלים לוותר על זה. הייתה חולשה גם כלפי המלכות, היו מוכנים לוותר על מלכות בית דוד. ירובעם בן נבט השיד אותם, אז הם אמרו, אין לנו חלק בית דוד ולא נחלה בבן ישי.
אבל שוב, מלכות כן, ארץ כן, כלכלה אולי כן, אני חושב כאילו גם זה מילה גורם לזה שאין רצון גם בחיים בכלל.
לא, 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 לא עד כדי כך, לא. בגשמיות הלאומית.
אז בעצם אין את זה בין זה לבין גוי. גם הגויים רוצים גשמיות לאומית, אבל בגשמיות הלאומית שלהם מצד עצמה הם בכלל ערך. בגשמיות הלאומית שלנו שיש בערך,
אבל הקשר שלהם לאומה שלהם, לערכים הלאומיים, הוא חזק. ולא צריך ללמד אותם על זה. צרפתי, צרפתי, נכון? צרפתי אוהב את צרפת. כן, בלי חינוך, בלי לימוד. יהודי שיגיע לאהבת ארץ ישראל, אם הוא לא יבין כמה שארץ הזאת קדושה, הוא לא יאהב אותה כמו שראוי לו. נכון, נכון.
אבל לא בגלל עצם ערכי החיים, עצם ערכי החיים היהודי גם כן.
צורכי החיים האישיים יש גם ליהודי. אנחנו בני אדם. אנחנו לא מלאכים ולא בהמות. כן, אז יש לנו גם את הצרכים האנושיים. אבל אצלנו הצורך הלאומי, ההזדהות עם עם ישראל בתור אומה היא נמוכה. כן. כל מעלה של כל אדם היא חיסרון. אדם שהוא בעל כישרון גדול להיות צייר, אז זה גורם שהוא כמעט מקצועות אחרים לא אוהב בכלל. מלמדים כל מיני מקצועות, הוא לא רוצה. זה לא מעניין אותו. אילו מישהו שאין לו כישרון מיוחד, הוא לא בולט בנטייה מסוימת, אז הוא בכל דבר מוכן לשמוע. כן.
איך
מה שאתה אומר על זה שיש יהודים שאוהבים את הארץ גם בלי תורה, אז קודם כל זה לא מדויק שזה בלי תורה. הם תמיד מזכירים את ההיסטוריה שלנו, מזכירים את דוד המלך, מזכירים את ישעיה הנביא, את אליהו הנביא, אז הם מזכירים את זה כהיסטוריה, אבל זה בעצם מהתורה, בגלל מה שעברנו כאן. מזכירים את המכבים, וזה לא מספיק חזק. אנחנו רואים שרוב אלה שהיו מסורים לארץ ועלו לכאן בתנאים קשים, כשזה היה בלי תורה, הבנים שלהם היו בקלות מוכנים לצאת מהארץ. זה לא המשיך הלאה. ולעומת אלה שעלו כאן מתוך אמונה בתורה, אתה משפחה או פלטקה, לא יודע אם אתם יודעים, יש כאן בית מרקחת במחנה יהודה, שם או פלטקה, לא יודע אם הוא קיים עדיין, קיים. היהודי הראשון ממשפחת אופלטקה היה תלמיד של החתם סופר, והוא עלה לירושלים לפני כ-150 שנה, 160 שנה, והוא כתב בצוואה שלו, שהוא משביע את כל הבנים, שאם לא יהיה על ידי רשות של בית דין צדק, שיודיע שיש היתר מיוחד בגלל פיקוח נפש, לעולם לא לעזוב את ארץ ישראל. זה יהודי שעלה מהונגריה לארץ ישראל, לירושלים, כשארץ הייתה שממה והרוסה, וחשבו שכאן הארץ הזאת היא לא מוצלחת. דוד של אשתי, כשעלה לארץ מליטה, ההורים שלו בחו, אמרו, לאן אתה הולך? לארץ של פרימיטיבים וברברים, מי כאן? הערבים נמצאים כאן, אתה באירופה. אירופה המפותחת, התרבותית, אתה עוזב את אירופה בשביל הלבנט, המזרח המפגר, לאן אתה הולך? והמשפחה כולה נשמדה שם, והוא ניצל. כן? אותו אחד שהם ישבו ובכו כשהוא עלה לארץ. כן? אז ההבנה הזאת של מעלת ארץ ישראל, או מעלת הלאומיות שלנו, כיוון שהיא בנויה על קודש, והיא לא בנויה על דברים טבעיים, אם לא מפתחים את זה דרך הקודש, אז זה לא נספג מספיק עמוק. אי אפשר להשיג קודש על ידי טבע, על ידי רגש של גוף, או רגש חברתי. זה לא דבר שאתה יכול לשיר אני מאמין, ואם לא תלמד על אמונה, אז אתה תאמין. זה יהיה שיר יפה. יכולים לשבת במסיבה של חיילים, וישירו שם צמא נפשי לאלוקים, והייתי כבר במסיבות כאלה כשהייתי חייל, ומשהו שר שם צמא נפשי לאלוקים, כן, הוא לא מבין מה שהוא מדבר, הוא שיר, הוא מרגיש כאן איזה קצת רגש חסידי, רגש מעורר את הלב, אבל להגיד שהוא מבין את המשמעות, את העומק שיש במילים האלה, צמא נפשי לאלוקים, כן, בקודש חזיתיך לראות וזכר וכבודיך שאני מצפה לירושלים, לראות את האמונה, הוא מבין את זה? זה יהודי שבכלל לא שומר תורה ומצוות. אז זה בלי חינוך, זה לא מספיק. זה צריך הרבה עיבוד.
מה שיש אצל אבים שבצורה טבעית
מתקשרים
למולדת שלהם, יש את הראשון במצוות, שבגלל
שבאילומים יותר, יש בכלל. כן. יש בישראל, אבל בצורה נמוכה. בלי חינוך זה יהיה לא מפותח. ברוסיה כשנלחמה נגד נפוליאון, והמלחמה הייתה מאוד קשה, ואחר כך גם כשהם נלחמו נגד הנאצים, והסיכויים שלהם לשרוד היו מאוד קשים, אז הם עוררו את המון העם על ידי שלימדו אותם על אמא רוסיה. רוסיה זה האמא שלנו, והעיקרים הפשוטים היו מוכנים להיות פרטיזנים ולהילחם בנאצים ולסכן את החיים שלהם, את כל הכפר, הכל בשביל אמא רוסיה. וזה היה טבעי, לא למדו על זה הרבה. להפך, רוסיה הייתה קומוניסטית, ובקומוניזם לימדו שאין דבר כזה עם, אין דבר כזה מולדת. כל העולם זה מולדת של כל הפועלים. אין מדינות ואין עמים, זה הכל בלוף של הקפיטליסטים. וברגע הסכנה, הם חזרו ואמרו, אמא רוסיה, ופתאום כל העם שלהם קם. והנאצים הפסידו שם ברוסיה, המלחמה שלהם הייתה מאוד קשה בגלל הנטייה הלאומית החזקה של הרוסים. כן. לפני 150 שנה? כן. כן, ולפני 150 שנה מה היה? מה היה בכל הדורות? עם ישראל חינך לארץ ישראל. החתם סופר, כל זין באב היה דורש, יש דרשות של החתם סופר, כל זין באב הוא דרש באותו יום, כי בתשעה באב אי אפשר לדרוש, וזין באב זה היה היום שבו נכנסו הבבלים לבית המקדש, לכן כתוב שבשבעה בחודש הם הרסו את בית השם. חזר אומרים, כתוב מקום אחד שבעה, מקום שני תשעה, אלא כשהם חיללו אותו ביום שבעה באב, כאילו נחרב בית המקדש. אז הוא היה דורש בשבעה באב, כי בתשעה באב אי אפשר לדרוש דברי תורה. וכל שבעה באב היה מתחיל, רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם צפונה. מספיק לשבת בגלות, תראו מה הגויים שכולם לאומיים וכולם דורשים ואנחנו פחות מכולם. זה היה לפני 150 שנה. ולפני זה היה אגרה, לפני זה היה בעל שם טוב. כל אלה שדחפו כל כך לעליות לארץ ישראל ולאהבת ארץ ישראל. ולפני 1,000 שנה רבי יהודה הלוי, כששאלו אותו איך אתה נוסע בסכנות כל כך גדולות לארץ ישראל, אז הוא אמר, אם יש את נפשכם למלות רצוני, שלחוני ואלך לאדוני. האדון שלי נמצא כאן, הבית שלי כאן, כשהוא נמצא בספרד, בתנאים מצוינים, והוא עזב את כל טוב ספרד להתרפק באפרות דביר נחריו. בלי כל היהודים האלה בדרך, בלי כל המסירות העצומה של דורות אחרי דורות לארץ ישראל, לא היה פורץ הרגש הלאומי גם בלי תורה. הרגש הלאומי שפרץ בלי תורה זה היה מושפע מ-1,000 שנה, 2,000 שנה של דיבורים על ארץ ישראל, ארץ הקודש, ירושלים. תראה את זה בכל השירים שיש לפני 100 שנה ולפני 150 שנה, בפיוטים של חכמי ספרד ואנשי צובע ומבבל ומפרס. תראה איך מה שהם כתבו על ארץ ישראל. הייתה בירושלים שכונת המוגרבים. מוגרבים קראו ליהודים שבאו מצפון אפריקה, כי ארצות המערב, הם קראו אז המערב לצפון אפריקה, למרוקו, שביחס לארץ ישראל זה המערב. אז כל הזמן הייתה עלייה משם, בתנאים הכי קשים, בזמנים הכי קשים. הזמנים של רבנו עובדיה מברטנורה מספר, כשהוא הגיע לארץ, היה בירושלים, היו בירושלים, לא זוכר כמה, 300 משפחות ו-500 נשים אלמנות. זאת אומרת, היו שם יותר נשים שהבעלים שלהם נהרגו או מתו, והם נשארו לגור בירושלים, והיו מעט משפחות. היו כל כך הרבה אלמנות ויתומים בירושלים, ואז הוא עבד לבנות את הקהילה, לרכז אותה. בכל הדורות, יהודים עבדו מאוד למען ארץ ישראל. זה לא בא על קרקע ריקה. כשהגיעו השליחים של הסוכנות לתימן ודיברו איתם על עלייה לארץ ישראל, כולם היו בטוחים שהם עולים לקבל את המשיח. במדינת ישראל זה לא יכול להיות שיש מדינה ליהודים בלי משיח, בלי ירושלים, בית המקדש. אז הם דיברו על זה שהם הולכים, עולים לארץ. היו יהודים שעברו את מדבר ערב, 1.5 מיליון קילומטר של מדבר, עברו את זה ברגל להגיע לארץ ישראל. שיהודיה אחת, אמא של השכן שלי, שהיא עלתה ברגל בגיל 7 עם ההורים שלה, חצי המשפחה מתו בדרך, ואלה שנשארו המשיכו. כן, המסירות שלנו לארץ ישראל הייתה בגלל התורה. לא בגלל סיבות אחרות, וזה כמובן, זה השאיר רושם, השאיר רושם חזק מאוד. כן. כן, זה פשוט. כן. כן, אז עובר דור, עוברים שני דורות, ומתרחקים מהתורה, ואז גם אהבת האומה והכבוד לאומה ולערכים שלה, זה הכל מתחיל להתרופף. כי כשעבר הוא קרוב, אז יותר יכולים להתחבר אליו. אבל כשזה מתרחק, כשעוברים דורות, אז לאט לאט מאבדים את הזיקה הזאת, הזיקה נחלשת. היא צריכה כל הזמן טיפוח. כמו שאדם בלי לאכול, שעה ראשונה הוא לא מפריע לו, אבל עוברים יומיים שהוא לא אוכל, הוא כבר נחלש. נחלש מאוד. כן. זאת אומרת, אחרי, בפער של 50 שנה. או פחות. פחות או יותר. לא, כן. אבל יש יהודים, אני הכרתי יהודי, שאמר לי, אני לא ראיתי רב בחיים שלי, אבא שלי לא ראה רב בחיים שלו, וגם סבא שלי לא ראה רב בחיים שלו. ואני לא רוצה לראות אפילו. כמה דורות שלא דתיים. ואם זה גם חינוך של התרחקות, אז כמה אפשר לשמור לנאמנות לארץ? נו. כן, אבל אז היה גם הרגש, כשהוא מחוזק על ידי אמונה עצומה של דורות, שהעתיד שלנו רק בארץ ישראל. כשהיה הקונגרס, אותו הקונגרס המפורסם של אוגנדה, אז היו 170 צירים לא דתיים שהצביעו נגד, שהם רק ארץ ישראל, לא אוגנדה. כלומר, עדיין הטבע והמסירות לארץ ישראל הייתה מאוד מאוד חזקה. נכון. בזמן שמגיעים לסכנה קיומית, אז הרגשות העמוקים הלאומיים שלנו מתעוררים חזק מאוד, ואז זה משתנה. ברגעים כאלה אתה רואה שגם אנשים שהם נראה שלא אכפת להם כל הזמן, הם מוכנים לבוא, לרוץ לארץ, הם מוכנים למסור את הנפש. כי אז מרגישים שזה כעת יהיה או לא יהיה. כן, זה החלק הראשון של הדברים של הרב. חלק השני, איך מטפחים את זה? אומר הרב שקיום המצוות, המצוות שלנו, יש מצוות שהן קשורות לקדושה, לטהרה, כמו שבת או כל מיני מצוות שקשורות לעבודת השם, ויש מצוות שהן קשורות לאהבת האומה, כמו מצוות של קדושת ארץ ישראל, מצוות שתלויות בארץ. אז המצוות האלה מחברות אותנו לארץ, המצוות האלה גם מחנכות אותנו. זה לא שלך, תן לעניים, לקט, שכחה, פאה. יש מצוות של מעשר שני, שאתה חייב להעלות את זה לירושלים. המצוות האלה מגבשות ומדרבנות אותנו להעמיק את הקשר לארץ ישראל. הקשר לארץ ישראל, הקשר לירושלים. אז אותם המצוות הם הכלים החינוכיים שהתורה משתמשת בהם להעמיק את הצדדים הלאומיים שלנו. אותם הצדדים הלאומיים, איך לאהוב את ירושלים. אז כל עם אוהב את עיר הבירה שלו. העיר ששם רואים את הכבוד הלאומי, שם המלכים והשרים, ושם הבניינים היפים, בנייני הממשלה, בנייני המשפט. בעם ישראל, מה שמחנך אותנו, אמרנו שזה דרך התורה, אז יש לנו מצוות. כמה מצוות שקשורות בירושלים. לא תוכל לאכול בשעריך, מאסר בגנך תירושך ויצריך. כי יפלא ממך דבר, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. כמה מצוות שדוחפות אותנו לזכור שירושלים היא המקום המרכזי בחיים שלנו. ואז זה לא קשור לאיזה צדדים טבעיים רגילים בכל עם, כי גם אם המדינה, הממשלה תקבע שהבירה תהיה בתל אביב, לעולם יהודי ששומר מצוות לא יוכל לראות את תל אביב כבירה. גם אם שם יהיו מיליונים של אנשים, ושם יש הרבה יותר מסחר ופרנסה, תמיד ירושלים היא הלב שלנו. למה? כי בירושלים נמצא כל מה שקדוש לנו. אנחנו בלי ירושלים, עלייה ושמירת מצוות, שחלקים כל כך גדולים אי אפשר לקיים בלי ירושלים. זה מזכיר לנו תמיד, שירושלים היא עיר הבירה שלנו, בלי קשר למה שהמדינה או הממשלה או העירייה קובעים או אומרים. כן? העובדה היסודית שאנחנו מקבלים אותה דרך התורה. כמה פעמים? קים אל המקום אשר יבחר השם. במקום אשר יבחר השם. לא תוכל לעלות עולותיך בכל מקום אשר תראה. כן? כל כך הרבה מצוות שהתורה מדברת להגיע אל המקום. דוד המלך למד עם שמואל הנביא, ישבו לחפש איפה המקום של בית המקדש. זה העסיק אותם מאוד, כשאנשים לומדים את זה ועוסקים בזה, ומבינים שבמקדש, במקום הזה, בירושלים, הייתה שכינה. זה מעבר לכל ההיסטוריה שלנו. גם אם הייתה לנו היסטוריה של טבריה ושל צפת ושל חברון, יש לנו דברים מאוד יקרים בחברון, יש לנו את האבות שלנו בבית לחם, היה דוד המלך, רחל אמנו, בשכם, יוסף הצדיק, ועם זה אין דומה לירושלים. ירושלים זה לא בגלל אבות ולא בגלל אמהות, ירושלים זה עיר של אלוקים. ירושלים זה עיר של קודש. שם הקדוש ברוך הוא שוכן, שם השכינה נמצאת, כאן השכינה נמצאת פה. זה לא דבר שאפשר להשוות את זה לשום היסטוריה, לשום מסורת לאומית. זה מעל כל המסורות הלאומיות. ברוך השם, יש לנו גם מסורת לאומית מאוד חזקה בירושלים. היה כאן בית המקדש, היה כאן רוח הקודש, עבודת השם, היו לנו כאן הרבה נביאים, נביאים, כל סתם נביא שלא נזכר מאיפה הוא היה מירושלים. יש לנו הרבה דברים בירושלים גם של מסורת. אבל מעל כל המסורת, ירושלים קדושה בגלל הקדושה שלה. בגלל שכאן הייתה השראת שכינה. השראת שכינה שהשם קבע אותה לדורי דורות. ואת זה אין להחליף. וזה בא דרך המצוות. אותם המצוות שהן מצוות שבונות את הלאומיות שלנו. קודם דיברנו על לימוד תורה, וכעת הרב מדבר כאן בחלק השני על המצוות שהן בונות את הלאומיות. כמו המצוות שאומרות לנו לא תוכל לעזוב את הלוי כל ימיך על אדמתך, כל זמן שאתה בארץ ישראל תשמור על הלוויים. אז אנחנו רואים שחלק מהטיפוח של ארץ ישראל שייך לטיפוח של שבט הלוי. כל ימיך על אדמתך, לא תשיג גבול רעך אשר גבלו ראשונים. הגבולות שנקבעו בימי יהושע בן נון הם גבולות שמי שעובר אותם הוא עובר באיסור נוסף הלא תגזול. החלוקה של השבטים, החלוקה של ארץ ישראל, הקביעה של כל נחלה ונחלה, דין של בתי הרי חומה שאסור לקבור בתוכם מתים, שמשלחים משם מנוגעים. אנחנו רואים את הקדושה בהרים, בגבעות של ארץ ישראל על ידי המצוות. המצוות המסוימות האלה שבעיר מוקפת חומה אסור שיהיה בעל נגעים, אסור לקבור מת, ואפילו אם העבירו את המת לא אומרים כאן מת מצווה קנה מקומו. כאן בירושלים, ירושלים היא מעבר להלכות האלה. ירושלים יש לה הלכות מסוימות, שבירושלים אין בונים, אין מוצאים זיזים, אסור להוציא מרפסות בירושלים. למה אסור להוציא מרפסות בירושלים? מפני הטומאה. כי שמא יעבור מישהו מתחת למרפסת ואולי יש שם טומאת מת, ואז הוא מקבל טומאת אוהל. לכן גם לא נוטעים עצים בירושלים. יש כל מיני הלכות של ירושלים, שבהלכות האלה, כשאתה מקיים אותן, זה מרומם אצלך את ירושלים. אתה עובר בכל הארץ, יש מרפסות, היום זה להפך. היום בירושלים יש מרפסות בגלל הסוכות, וערים אחרות לא כל כך מבינים את החשיבות של מצוות סוכה. אבל בכל אופן, יש כל מיני הלכות שנאמרו בירושלים, כששומרים את ההלכות האלה, אז התודעה של קדושת ירושלים חודרת אליך שלעולם לא תחליף אותה. לא בתל אביב ולא בשום עיר בארץ ישראל, עם כל המעלות. בצפת יש המעלות של הארי הקדוש ורבי שמעון בר יוחאי, אבל זה לא ירושלים. אין תחליף לירושלים. ירושלים זה לא אומן ולא שום מקום. אין דומה לירושלים. למה? פה השכינה נמצאת. פה לא נמצאים צדיקים וקדושים. לא בגלל זה. יש הרבה צדיקים וקדושים בירושלים, אבל זה מעבר אלף אלפים של פעמים. פה נמצאת שכינה. סיפר הרב צבי יהודה שכשסבתא שלו עלתה לארץ ישראל, היא עלתה באונייה, היא עלתה מרוסיה יחד עם כל מיני צליינים נוצרים. אז היו שם נזירות, אז הייתה שם איזו נזירה אחת שעלה אותה, לאן את נוסעת? היא אמרה לארץ ישראל, לירושלים. אז היא שאלה אותה, מה אתם צריכים בארץ ישראל? אז היא שאלה אותה, למה את נוסעת לארץ ישראל? אז היא אמרה, את לא יודעת שבירושלים יש שם הקבר של האלוקים שלנו? אז היא אמרה, לכם יש אלוקים קבור, ולנו יש שם אלוקים חי. אנחנו בירושלים יודעים שכאן אלוקים חיים ומלך עולם, כאן השכינה נמצאת. אצלנו זה לא היסטוריה. ירושלים זה מציאות. כותב הרמב״ם שקדושת ארץ ישראל, הרמב״ם בלכות בית הבחירה, בטלה מפני הכיבוש. כיוון שהקדושה באה על ידי הכיבוש שלנו, באה הכיבוש של הגויים, ביטל את הכיבוש שלנו. אבל קדושת ירושלים לא בטלה. אומר הרמב״ם, ולמה אני אומר שקדושת ירושלים לא בטלה? מפני שקדושת ירושלים, מפני השכינה, ושכינה אינה בטלה לעולם. אומר הרמב״ם שירושלים זה שכינה, זה לא אדם, זה לא צדיק, זה לא אבות שלנו, זה לא נביאים. הרבה יותר מזה, מקור הנבואה, מקור הקדושה, כאן נמצא. העיר הזאת, כאן התחילה הנבואה, כאן נברא האדם הראשון. את העיר הזאת אברהם אבינו חיפש כל המסעים שלו, ואלך אברהם הלוך ונסוע הנגבה, כותב רשי, לכיוון ארץ ישראל. התורה קוראת לירושלים המקום, ויפגע במקום. זה יעקב אבינו. אברהם אבינו בעקדה, אל המקום אשר אמר לו האלוקים. לא כתוב איזה מקום, המקום. זה בהי הידיעה. כי אם אל המקום אשר יבחר השם. כל הזמן זה המקום, במקום. כן. חס וחלילה. אתה צריך להסתכל יותר טוב. כתוב שאין חוכמה כחוכמת בני ירושלים. מסירות של ירושלים. בירושלים יש למעלה מ3,000 בתי כנסת, אתה יודע? אתה מתאר לך מקום בעולם עם ריכוז כזה עצום של קדושה? זה לא בא במקרה. כל כך הרבה תורה בירושלים, כל כך הרבה יהודים, אנשי חסד שיש בירושלים. אני זוכר ש... בזמן שאני הייתי בחור וילד, היה ידוע שהירושלמים הם הכי לאומיים בכל ארץ ישראל. אז הייתה מפלגת חירות והיא קיבלה כאן, בגין היה בא למחנה יהודה, כל השוק היה מתרוקן לשמוע אותו. אני זוכר את זה. היה ידוע שבכל ארץ ישראל אין אהבה של הלאום כמו בירושלים. Thank you. מי אומר לך? פרסמים את זה בעיתונות? אתה חושב שכל אלה שיש להם השגות כותבים את זה? תמיד היו ותמיד יהיו, מעלה של ירושלים אף פעם לא תחסר. כן. פרשת חוקת כותב אור החיים, תחילת הפרשה, תומת מת. למה תומת מת של אדם מישראל יותר גדולה מתומת מת של גוי? אז הוא כותב, תשים שתי חביות, חבית של דבש וחבית של זבל, של אשפה, ותראה לאיפה יגיעו יותר יתושים. החיות שלהם היא מהקדושה, בלי קדושה אין להם חיים, אז הם נדבקים לכאן, נכון? בירושלים יש הכי הרבה כנסיות מכל מקום אחר בארץ. וקראתי מאמר שנכתב לפני כ-20 שנה על בירור בכתבי הבולשת הרוסית לפני 130-140 שנה. מצאו שם דוחות שהם שלחו לצאר הרוסי, הם כותבים לו שהיהודים עולים כעת לארץ ישראל כי הם כנראה מתכננים להקים שם מדינה ובית המקדש. זה לפני 130 שנה, כשההתחלה של הציונות, והבולשת של רוסיה כתבה את זה, ושהיהודים יש להם תוכניות גדולות. ותדע שרוב הכנסיות שבירושלים נבנו בתקופה הזאת. הכנסייה הרוסית, אתה יודע איזה שטח גדול של הכנסייה הרוסית, כל מגרש הרוסים. זה הם בנו אז כדי לעצור את היהודים מירושלים. האוסטרים בנו את שנלר. ברחוב הנביאים יש הכנסייה אנגליקנית, מולה יש הכנסייה האמריקאית, בהמשך יש כנסיית החבשים ברחוב הנביאים, ברחוב אחד. בהמשך לקראת סוף הרחוב, יש שם מיסיון, חנות כתוב לכתבי הקודש, זה של המיסיון. יש שם לאורך כל הרחוב, יש שם המיסיון הצרפתי, בית חולים הצרפתי, וכל זה נבנה בערך בתקופה הזאת. לפני 130 שנה, כשהתחילה הציונות לעלייה לארץ, הגויים רצו לירושלים, לבנות מהר ולרכוש לפני שהיהודים יספיקו. הם הרגישו בחוש שהולך להיות כאן משהו גדול. כן, טוב, זה לפני 1300 שנה, אבל זה אפילו לפני 130 שנה, 140 שנה, כשהתחילה החלוציות, יש כאלה שחושבים אולי שהכנסיות האלה זה 1000 שנה, לא. שנלר זה לפני 130-140 שנה. וזה הקיסר של אוסטריה נתן את זה. והמלכה של אנגליה רכשה את הכנסייה האנגליקנית. שזה ברחוב הנביאים. נכון, נכון. כן. כן. טוב. לילה טוב.